לפנינו הרב חנן פורט, ראיתי גם את הרב בגל, יש עוד רבנים כאן, כסליחה את מי שאני לא אזכיר, כמובן הרב הפותח, בנו של רבי נפתלי גלס, זיכרונו לברכה, שלכבודו ולזכרו התכנסנו כאן. אני רוצה להזכיר במיוחד את האימא של המשפחה, אם המשפחה, לגברת דבורה בלס, ולהודות לה על שהיא מחזיקה בידיו של בנה בייסוד בעבודת המכון הירושלמי, תלמודה של ארץ ישראל. ושמחתי מאוד שקיבלתי עכשיו את הספר החדש על מאורות הירושלמי, שאני מבין שזו תרומה שלך לזכרו של סבא, זכר צדיק לברכה. אם כן, באמת הדבר הזה מאוד חשוב, וחשבתי שבאמת מתאים מאוד לומר דברי תורה לזכרו של רבי נפתלי, זכרונו לברכה, שעליו שמעתי יותר, אני מוכרח לומר במשפחתי, אחותי תחיה, מגיסי המנוח, הרב גורן זצ"ל, על רבי נפתלי בלס החזן, בעל התפילה, שליח ציבור, בעל הקורא, אנשי תל אביב כך הכירו אותו. כך נודע לי את פן אחר של עבודתו, המורה לספורט, זה קשור עם הליכה בארץ ישראל. בחרתי לומר דברי תורה לזכרו בעניין מעשה הקניין בארץ ישראל, שקשור עם הליכה בארץ ישראל. יש שני עמודי תווך שעליהם בנו כל תורה של היהדות, תורה וארץ ישראל. תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, ואת קהילת יעקב המורשה שלה היא תורה, ועל ארץ ישראל נאמר ונתתי אותה לכם מורשה אני השם. מה בין מורשה לירושה? לכאורה ארץ ישראל, כפי סוגיית הגמרא במסכת בבא בתרא, שעוד נברר אותה עוד מעט, היא ירושה לנו מאבותינו. למה לא נאמר ירושה? למה נאמר מורשה? רק הידוע מחלוקת בגמרא, היא מורשה ואינה ירושה, או שהיא ירושה וגם מורשה. צריך להבין את הצד העקרוני של העניין. חז"ל פתחו לנו פתח להבנה מעמיקה של הנושא הזה, מדוע התורה נקראת מורשה וארץ ישראל נקראת מורשה, באומרם, אל תקרא מורשה אלא מאורסה. מה בין ירושה ובין אירוסין? ירושה באה לאדם ממילא, הוא לא צריך לעשות שום דבר. אם הוא בנו של המוריש, או אם אין בנים, ביתו, או לפי כל סדר הנחלות שנזכר בתורה, או במבורה במסכת בבא בתרא, פרק יש נוחלים, אז עצם המעשה שנפטר האבא, המוריש, הירושה נופלת בידיו. אמנם יש כמה אחים, יש מחלוקת עם האחים שירשו וחלקו, אם הם נחשבים ללקוחות או ליורשים. אבל נניח אם יש רק בן אחד, אז לא צריך לעשות שום מעשה קניין. הירושה היא שלו באותו הרגע שהוא בתוקף היותו בנו של אביו יורש אותו. אירוסים כרוכים במעשה. בלי מעשה קניין של אירוסים, מעשה קידושין, ניתן לדוגמה הכי פשוטה, כל מי שנישאה פעם, אישה ואיש שנישאו, יודעים שמעשה הקידושים זה נתינת הטבעת, הרי את מקודשת לי. אפשר גם לומר לפי הגמרא בכתובות, הרי את מאורסת לי. זה נקרא אירוסין, לא מה שהיום מקובל בציבור לקרוא אירוסין, את עצם ההידברות שמחליטים להיות חתן וכלה. זה בלשון המודרנית. בלשון חז"ל, אירוסין זה מעשה הקידושים. במילים אחרות, מעשה הקניין. בלי מעשה קניין, למרות שכבר דובר וסופר וסוכם שהזוג הזה הולך להתחתן, בלי שיהיה מעשה קניין, שום דבר לא קורה. הם נשארים רחוקים זה מזה. האירוסים יוצרים את המושג, ועכשיו במשנה היומית למדנו היום דווקא במסכת יבמות, פרק השלישי, שברגע שאדם מארס אישה, שני אחים קידשו שתי אחיות ולא ידעו מי קידש את מי, הרי הם כאשת איש כל אחת, משום שכבר נעשה המעשה, למרות שעדיין לא נכנסה לחופה, אבל מעשה הקניין נעשה. תורה וארץ ישראל לכאורה ירושה מאבותינו. אבל בלי מעשה קיימת, מעשה אמרו, לא קיבלנו שום דבר. כל ישראל שלכם בתורה. אבל בלי מעשה הקניין של לימוד התורה, שאדם ישקיע את עצמו ויעשה הקודש התורה שקיבל מאבותיו תהיה שלו, הוא לא בן תורה, הוא לא שייך לתורה עדיין. יש לו חלק לעולם הבא, כל ישראל שחלק לעולם הבא, אבל מעשה הקניין הוא המעורבות האישית שלו במעשה שבתורה הקניין שלה הלימוד, עצם מעשה הלימוד. חובה ללמד האדם את בנו ושינתם לבניך ודיברת בה. ולכן נקראת תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. הוא עדים בארץ ישראל. ואנחנו הרי יודעים בדורנו, רואים את זאת בעינינו. ואני אלך לפשטתו של הרמב"ן הידועה במצוות עשה של ארץ ישראל, של יישוב ארץ ישראל וישיבת ארץ ישראל, בלי מעשה קניין בארץ ישראל. עצם העובדה שזוהי הארץ שהובטחה לאברהם, יצחק ויעקב, והעובדה שזו הארץ שכבש יהושע וחילק אותה, שבע שכבשו ושבע שחילקו, ואפילו כל המעשה הקניין שעשו באבותינו, כולל דור עולי בבל, יש מה שהחזיקו עולי מצרים, יש מה שהחזיקו עולי בבל, חזקה זה מעשה קניין, זה אחד מדרכי הקניין. לא מספיק שיש לנו את הזכות לארץ ישראל. אם לא נעשה במעשה קניין, לא תהיה שלנו. כלשונו של הרמב"ן, שמורנו ורבנו, הגאון הצדיק, רבי צבי יהודה הכהן קוק, זאת היה רגיל לומר עליו שהוא אביהם של ישראל, כך היה קורא אותם, בקשר לעניין לארץ ישראל, שלא נניחנה ביד איש מזולתנו, לא נניחנה שממה. אלה צריכים לכבוש וליישב את ארץ ישראל. אפשר לכבוש וליישב, אפשר ליישב ולכבוש, הכל לפי הסיבות, בלי מעשה קניין היא לא תהיה שלנו. ממתי מתחיל הקניין של עם ישראל בארץ ישראל? זה הנושא של הבירור ההלכתי שאני רוצה לעמוד עליו. סוגיה שלפי עניות דעתי יש בה הבדל בין הבבלי לבין הירושלמי. להיות שידידנו, הרב רבי אברהם בלס, פרסם ספר שלם להראות את העקרונות המנחים המבדילים בין גישת הבבלי לגישת הירושלמי. ויש לו על מי שלסמוך, הרבה מגדולי ישראל שעסקו בזה. אני ראיתי בקטעים שהוא מצטט בהתחלה, גם את מרן הגאון הרב גורן זצ"ל, גם את כבוד קדושת האדמו"ר מלובביץ', זכותו תגן עלינו, ועוד, כולם כותבים אותו הדבר. מעשה גישה של הירושלמי בכל סוגיה שרואים חילום בבעל הירושלמי נובע מההבדל שבין ענייני הפרט וענייני הכלל. ואין לך דבר שהוא מהותי לענייני הכלל כמו קניין עם ישראל וארץ ישראל. ופה יש מת סוגיה במסכת בבא בתרא שהיא שונה בין הבבלי לבין הירושלמי. לכן ברשותכם בחרתי להקדיש את הבירור של הסוגיה הזאת לעילוי נשמתו של רבי נפתלי הכהן בלס, שהיום מלאו 5 שנים לפטירתו. ובכן מוריי ורבותיי, בסוגיית הגמרא בבא בתרא דף ק עמוד א', משמע שקניין האבות בארץ ישראל מתחיל משעה שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, קום התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה כי לך אתננה. אבל יש נוסחאות שונים בגמרא הזאת, בבבלי ובירושלמי וגם בתוספתא. יש שם מחלוקת בין רבי אליעזר לחכמים על הסוגיה של מיצר שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו. אם רבים קנו להם דרך שדה פרטי של אדם, הוא לא יכול לקחת מהם את זה. אם הוא לא מנע אותם מלכתחילה לקנות להם את הדרך, אחרי שהם החזיקו בה אסור לסלק אותם. זה דעת רבי אליעזר. חכמים אומרים שצריך מעשה קניין. כך כתוב בברייתא שם. ורבי אליעזר, שנזכר במשנה, רבים במאי קנו לה. ומה קנו הרבים את הדבר שהוא לא שלהם? מעשה ההליכה שלהם הלך בקרקע לא שלהם. איך הם קנו את זה? ואיך הציבור קונה את זה? עונה הגמרא בהילוכה. דתניא הלך בה לאורכה ולרוחבה, קנה מקום הילוכו. דברי רבי אליעזר. יש שם על המחזיק בנכסי הגר, אם גר נפטר, אין לו יורשים, ובא אדם אחר להחזיק בנכסיו, אם הוא הולך לאורכה ולרוחבה, כאילו שעשה בקניין. וחכמים אומרים, אין הילוך מועיל כלום עד שיחזיק. כידוע, נכסים שיש להם אחריות, נכסי דלוניידי, נקנים בכסף, בשטר ובחזקה. אז חזקה זה אחד מנכסי הקניין. מהי חזקה? שאדם מתנהג ברכוש, בדירה, בבית, במגרש, בשדה, בפרדס, כדרך בעלים, נעל, גדר, פרץ, עשה מעשה, קניין, יש להבדיל בין חזקת קניין לחזקת ראיה, והסוגיה הזאת ודאי ידועה למוריי ורבותיי, ולא אכנס אליה, פה מדובר על חזקת קניין. זאת אומרת, הוא עושה מעשה שכך עושה אדם שקונה לו את ה... בונה גדר סביב. להפך, פותח פתח, נעל גדר ופרץ בלשון חז"ל במסכת בבא בתרא. אם כן, אומרים חכמים, אין הילוך מועיל כלום עד שיחזיק. אמר רבי אלעזר, מהי תימא דרבי אלעזר, דכתיב, קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. אם כן, משמע שמעשה הקניין הראשון של האבות בארץ ישראל, עוד לפני כיבוש יהושע, היה הליכתו של אברהם אבינו בארץ ישראל. לאורכה ולרוחבה, מהצפון לדרום הוא הלך. חכמים עונים לא ככה. הטה משום חביבותה דאברהם הוא דקאמר להכי. משום שאברהם היה אהוב אצל הקדוש ברוך הוא. אז אמר לו לעשות ככה, כדי שתהה נוכל להיכבש על ידי בניו. דהיינו, בעצם מעשה הקניין זה הכיבוש. הכיבוש הצבאי, כיבוש יהושע. אבל בזכות הליכתו של אברהם אבינו, נעשית ארץ ישראל נוחה יותר להיכבש על ידי בניו. השעה לא מספיקה לי להיכנס מה פירוש נוחה, להיכבש על זה דעות שונות, אבל כאילו נאמר בלשון ימינו, זכותו של אברהם אבינו היא שעמדה לבניו לכבוש אותה מידי עמים כל כך גדולים וחזקים, כפי שאנחנו יודעים, שבעת העמים ובני הענק וכן הלאה, בזכותו של אברהם אבינו. אם כן, שתי דעות, רבי אלעזר וחכמים. אומרת הגמרא, אמר רבי יוסי ברבי חנינה, מודים חכמים לרבי אלעזר בשביל של גרמים, הואיל ונעשה להילוך נכדי בהילוך. זאת אומרת, כל דבר צריך לקנות אותו בדרך שימושו. עשו שביל בין שני כרמים, והאדם הולך בו, וטוען שהוא הבעלים שלו, אין דרך אחרת לשימוש בשביל, שביל פרטי, זה מה שקוראים היום דרך פרטית, אלא בהליכה בה. ולכן בזה אין מחלוקת בין חכמים לבין רבי אלעזר, שזה נקרא מעשה קניין. ראיתי שהגאון יחזקאל אברמסקי זצ"ל בספרו חזון יחזקאל מחלק בין שתי השיטות, שלדעת רבי אלעזר יש קניין רביעי לשלושת הקניינים הנזכרים במשנה. במשנה נזכר כסף, שטר וחזקה, והוא מוסיף לזה הילוך. לדעת חכמים אין קניין רביעי, יש קניין חזקה, אלא במקום שדרך השימוש של בעלים בו הוא הילוך, אז זה מעשה חזקה. זה לשון הגמרא. לכאורה אין משם ראיה לכך שהליכה היא קניין. ואדרבה, לפי הסוגיה של הבבלי, אין בהליכתו של אברהם אבינו משום קניין. כי בגמרא נאמר מפורש שאין הלכה כרבי אלעזר, כך פסקו הראשונים, הריף, הרמב״ם והראש. מי שרוצה לעיין יותר, יעיין ברמב״ם הלכות מכירה, פרק א' הלכה י"ג, ובטור שולחן ערוך השם משפט, סימן קצ"ב, סעיף ג'. התוספות שם אומרים, דיבור המתחיל בשביל, דווקא שביל של כרמים, שלא עשוי כלל אלא להילוך, אבל שאר דרך שעשוי קצת להשתמש בו לצורך אחר, אין ההליכה בו נקראת חזקה. אם כן, כך יוצא שאין הליכה קניין, אלא בדבר שזה דרך השימוש שלה מכוח קניין חזקה, לא מכוח קניין הילוך. ויוצא אם כן לפי זה שמסקנת הבבלי שאברהם אבינו הלך בארץ ישראל לא למעשה קניין, אלא כדי שתהיה נוחה להיכבש על ידי בניו. בירושלמי יש נוסח אחר לגמרי, ממש פילי פלאים. בסוגיית הקניינים שיש להם אחריות, וגם בסוגיית קניין בנכסי הגר, יש דבר נפלא. הירושלמי הוא דווקא לא בבבא בתרא בקידושין, בפרק הראשון של קידושין, על המשנה של נכסים שיש להם אחריות נקנים. שם נראה שדווקא מאברהם אבינו לומדים את ההלכה של שביל של כרמים. כך לשון הירושלמי. לא כרבי לזר. רבי לזר אמר הילוך קונה, דתניה הילך בשדה לאורכה ורוחבה קנה עד מקום שילך, ורבי לזר. חכמים אומרים לא קנה שיחזיק. הכל מודים במוכר שביל חברו. כיוון שילך בו קניין. לשון הירושלמי. מה טעמה? קום התהלך בארץ. זאת אומרת, הטעם של שביל של כרמים זה קום התהלך בארץ. מה הפירוש? הפירוש היא שהליכתו של אברהם אבינו בקרקע של ארץ ישראל דומה להליכתו של יחיד בשביל של כרמים. בשביל שעשוי להילוך ועיקר תשבישו בהילוך. דבר זה טעון הסבר כמובן. ברשותכם, אני לא אעריך הרבה, אני רוצה להגיע לנקודה המרכזית. אני רוצה להציע חידוש יסודי בדברי הירושלמי, שיש בו שום יסוד מיוחד בסוגיה הזאת של קניין האבות בארץ ישראל. ולומר ככה, המחלוקת רבי אלעזר וחכמים היא בסדר רגילה, שעיקר תשמישה בחרישה, בזריעה, בעבודת אדמה, לכן גם לגביה לא יועיל הילוך מצד קניין בפני עצמו. אין קניין רביעי בכלל, כמו שאמרתי מקודם, הילוך, אלא רק חזקה. שדה דרכה בחרישה, צריך לקנות אותה בחרישה. שביל שתשמישו הילוך, קונים אותו בהילוך. כולם בכוח חזקה. שימו את לבכם, מוריי ורבותיי. קניין עם ישראל בארץ ישראל. אברהם אבינו לא בא לקנות את ארץ ישראל כיחיד שבא לקנות לעצמו קרקע. אז הילוך לא יועיל. הוא בא כמייצג של קניין הרבים של עם ישראל בארץ ישראל. לא לזרעו אחריו לאחוזת עולם. זה כמו שמלך בא לקנות לו ארץ. מבקש לקנות למלכות קניין של כלל ומלכות, לא קניין פרטי. איך יודעים קניין של רבים ומלך, או של מלכות, או של מדינה בארץ מסוימת? יש כאן הרבה אנשים שהיו בצבא, מוודאי יודעים מה אני מתכוון. התנאי הראשון זה שליטה בדרכים. לכן זה נקרא דרך המלך. מי ששולט בדרכים של הארץ, אי אפשר להפריע לו ללכת בה, והוא יכול למנוע מאחרים ללכת בה, הוא הבעל הבית על הארץ. בכל מבצע צבאי לא כובשים את כל השטח, ואם כובשים את כל השטח יש טרגדיות כמו שקרה עכשיו לצערנו בלבנון, כובשים את הצמתים. אני זוכר בימי היותי בצבא, שנים רבות, כזכור לכמה מחבריי הוותיקים שנמצאים כאן, כשאתה בישיבות לפני מבצעים, כל תוכנית הייתה בנויה, מגיעים לצומת הזאת, לצומת הזאת, לצומת הזאת, מונעים את ההליכה של האחרים, אנחנו הולכים שם באופן חופשי, אנחנו בעלי בעתים. לפי זה, מי ששולט בדרכים הוא הבעלים של הארץ מבחינת המלכות שבה. המלך הוא נשיא אלוקים. איך אמרו בני חטא לאברהם אבינו? נשיא אלוקים אתה בתוכנו. יש לו דרך קניין משלו, לאברהם אבינו. הוא קונה בקניין המלכות והעם לדורות על ידי הילוך בדרכים. הרי שהילוכו של אברהם אבינו בארץ ישראל על פי הירושלמי, זה לא עניין של חיבוב רק, שתהיה נוכל להיכבש על ידי ילדיו, בניו, אלא ממש קניין. כקניין היחיד בשביל של כרמים, קניין של מלך בדרכי הארץ. אני רק אזכיר שבתוספתא נאמר שמה, המחזיק בנכסי הגר נעל גדר ופרץ כלשהו הרי זה חזקה, הלך לבין אורכה לרוחבה, הרי זה קנה, גם לאורכה וגם לרוחבה, דברי רבי אלעזר, חכמים אומרים, שניהם לא קנה שיחזיקו. הזכרתי את דבריו של חזון יחזקאל, שהילוך קונה לרבי אלעזר לא מדין חזקה, מדין הילוך, ולכן יש מחלוקת. אבל אברהם אבינו, הוא לא הלך לי לעשות קניין חדש של הילוך. אני הבעל הבית של הארץ, אני עולה בלאורכה ורוחבה, ואיש לא יכול להפריע בידיי. אם הילוך זה נקרא חזקה, אז זה קניין מלך מצבעותיו בדרכי הרבים. ראיתי בספר שהוציא ידידנו הרב רבי יעקב פילבר שליטה, ראש ישיבת ירושלים לצעירים, בשם הרב צבי יהודה בהספד, שהוא נסע על תלמיד הישיבה משה שטיין זיכרונו לברכה, שהוא נספה בטיול במדבר יהודה. והוא דיבר על הסוגיה הזאת, הרב צבי יהודה זצ"ל. אנשים, מה זה ללכת לטייל במדבר? מה זה חשוב? תלכו למקום שנותנים לכם ללכת. הוא דיבר שם על העניין הזה של קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה כי לך אתננה. ההתהלכות בעצמה, גם לפי דבריו, יש לה ערך של קניין. ולכן צריכים ללכת בארץ ישראל. ואם המנוח רבי נפתלי היה הולך עם תלמידיו בארץ ישראל, זה המעשה של קניין בארץ ישראל. אני עוד זוכר בימי נעוריי, כשהשלטון הבריטי רצה לגזול מאיתנו את ארץ ישראל, אסרו עלינו לטייל בחלקים של ארץ ישראל. ואנשי הפלמ"ח מצד אחד והאצ"ל מצד שני דווקא הולכים במקומות האסורים, כדי לא לתת להם רשות לומר כאן זה לא שייך לנו, זה שייך לעם אחר. גם מצוות ישיבת ארץ ישראל קשורה בקניין האבות. אני לא יודע, יש עוד זמן או שכבר הגיעה השעה, תלוי ביושב ראש. אפשר עוד. הגאון רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק בספרו משך חוכמה מדבר על פרשת לך לך ומברר דברים על דברי הזוהר הקדוש על אברהם אבינו, על הפסוק ויקח אברהם את שרה אשתו ויצאו ללכת ארץ כנען ויבואו ארץ כנען. אומר הזוהר, מה זה ויקח? אומר, הוא משך אותה בדברים, לקח אותה בדברים, פיתה אותה בדברים. למה? אין רשות לאדם, נגיד בלשון הזוהר, לת רשות לילה ברנש למפיק איתתה למהח בערה אורחה ולא ראות הדילה. אין רשות לאדם לקחת את אשתו ללכת לארץ אחרת בלי הסכמתה. לכן היה אברהם אבינו צריך לפייס בדברים את אשתו שרה שתסכים ללכת איתו ממקום שהוא היה בחרן לארץ כנען. שואל המשך חוכמה, לא לארץ ישראל יש הלכה שהכל מעלים לארץ ישראל והכל מוציאים. עשויית הגמרא בסוף כתובות, דף קופיוד, למה היה צריך לפתול אותה? זה ארץ ישראל, זה לא ארץ אחרת שצריכים שניהם להסכים. בכל חתונה אנחנו כותבים שאיפה שיגורו שהם הזכירו. על ארץ ישראל לא צריך לכתוב. הבעל לפי הרמב״ם יכול להכריח את אשתו והאישה יכולה להכריח את בעלה ללכת לארץ ישראל. ככה ההלכה, בהלכות אישות. אם כן, גם אז הייתה ישיבת ארץ ישראל מצווה, מאיפה יודעים? 10 שנים חי אברהם אבינו עם שרה ולא היו להם ילדים. והיא מקץ 10 שנים, אומרת הגמרא, נשא אישה 10 שנים ולא ילדה, אז צריכים להיפרד. אבל אם ילך לארץ ישראל, מתחיל מעניין חדש. בארץ ישראל, 10 שנים עברו, אברהם לקח את שרה אחרי 10 שנים, בארץ ישראל נולד יצחק. רוצה שכבר היה דין של ישיבת ארץ ישראל, הייתה מצווה שהיא עמדה לו, בזכות זה נולד, לו, נולד להם הבן. אין ישיבת חוץ לארץ מן המניין, כך לשון הגמרא. אם כן, אומר המשך חוכמה, הוא רוצה לומר שאברהם אבינו עוד לא הלך בארץ ישראל, לא עשה מעשה קניין. אז המצווה של ישיבת ארץ ישראל עוד לא חלה. הם עוד היו בחוץ לארץ ישראל. הייתה רק הבטחה אלוקית. ברגע שהוא הלך לאורכה ורוחבה, באמת יכל הוא לומר לאשתו ולומר לו ארץ ישראל. היא הפכה להיות ארץ ישראל, ארצו של אברהם אבינו, מרגע ההליכה. החשיבות היא ברורה. זה כמו שאנחנו דיברנו, שקניין האבות בארץ ישראל נעשה על ידי אברהם אבינו, על ידי ההליכה. יש עוד ראיה אחת, וזה אני רוצה לסיים. בנות צלופחד. בנות צלופחד, יש סוגיה בגמרא שהבכור נוטל בראוי כמוזק. אין הבכור נוטל בראוי כמוזק, רק מה שהוא מוזק בו, יש לו 2 חלקים בו. מה שראוי לבוד, אבל עדיין לא בא, את זה הוא לא יורש כפול. שואלת הגמרא, בנות צלופחד נטלו חלק אביהם, שהיה בכור נוטל 2 חלקים. שואלת הגמרא, בבא בתרא קי"ט, עמוד א' ועמוד ב', ועמי ראוי הוא, ואין הבכור נוטל בראוי כמוזק, זה עוד לא היה שלהם. הם היו עוד במדבר, לפני שהכנסו לארץ ישראל, לפני כיבוש יהושע. אלא אמר רבא, ארץ ישראל מוחזקת היא. מה זה מוחזקת? שנעשה בזה מעשה חזקה כבר על ידי מקודם, על ידי האבות. אמר רבי חזקא שמעון השקמוני, היה לי מתלמידי רבי עקיבא, חבר מתלמידי רבי עקיבא. וכך היה אומר, יודע היה משה רבנו שבנות צלופחד יורשות. לא היה יודע אם נוטות חלק בכורה או לא. ולכן הלך לקדוש ברוך הוא לשאול אותו. שואלת הגמרא, איסל קודאי תח ארץ ישראל מוחזקת היא, מה מסתפקלה? עונה הגמרא, היא גוף המסתפקלה. דכתיב ונתתי אותה לכם מורשה, בזה התחלתי, בזה אני רוצה לסיים. אני השם, ירושי לכם אבותיכם, עודילמה שמורישים ואינם יורשים. ופשטולי, אומר הרשב"ם אומר בגרשום אור הגולה, מבדין של מעלה פשטו למשה רבנו, פשטו לה את הספק, תרוויו, ירושה היא לכם אבותיכם, ומורישים ואינם יורשים. זאת אומרת, אם לא נכנסים לארץ ישראל, אז המורשה הופכת לירושה, היות ודור המדבר לא נכנס, אז מורישים ואינם יורשים. יוצא לפי הגמרא הזאת, שמימות אבות האומה, אברהם, יצחק ויעקב, חל כבר הקניין של עם ישראל בארץ ישראל. נכנסו לארץ ישראל, זאת הייתה ירושה מאבותיהם. אבל נשאר רק הצד המעשי של הכיבוש, והצד המעשי של החלוקה. יש מחלוקת אשר רבי יושע ורבי יונתן, שלא ניכנס אליה עכשיו, אם ליוצאי מצרים התחלקה הארץ, או לבאי הארץ התחלקה הארץ. יש גם בגמרא עבודה זרה, דף נ"ג עמוד ב', ירושה היא להם מאבותיהם, לכן אדם לא יכול לאסור דבר שאיננו שלו. נסכם, מוריי ורבותיי. הקניין של אברהם אבינו מצד הבעלות שבו יצר את הבעלות של כלל ישראל על ארץ ישראל. הבעלות קשורה במצוות ישיבת ארץ ישראל. אם אנחנו באים לארץ ישראל לכבוש אותה וליישב אותה, אנחנו למעשה מממשים את הזכות שכבר נוצרה על ידי אברהם אבינו, שמותנית בהמשך מעשי שלנו. אם כן, ברור הדבר שאין חלק בארץ ישראל שהוא לא שם. ולא של התכנסות. ארץ ישראל היא של עם ישראל, ומדינת ישראל צריכה לממש את הזכות הזאת, ואנחנו לא פטורים מלשבת בכל מקום שארץ ישראל היא שלנו, וכל מה שאנחנו התיישבנו צריך ללכת בה. יהיה זכרו של רבי נפתלי הכהן, רב תאי בלס, זכרו לברכה, הוא ותלמידיו הלכו בארץ ישראל ולימד אותם לאהוב את ארץ ישראל, תהיה זכותו, תעמוד לו זכותו לבניו, לרעייתו, לבניו, לכל המשפחה, ונזכה שזכותו של אברהם אבינו תעמוד לנו, שתהיה נוחה, נקרא של ילדי בניו, ותהיה שלנו, מעתה ועד עולם.